רוצה להודות לשי שהוא הזמין אותי ונתן לי את האפשרות לבוא ואולי קצת לפקוח את העיניים לאנשים ולספר להם על מה אנחנו עושים. ואם יש שאלות אני אשמח לענות, גם אם יש משהו שבוער תוך כדי ההרצאה אז אפשר לשאול. בשבילי לחזור לרחוב הזה ולחזור הרבה מאוד שנים אחורני, בילדות בית הכנסת שהיינו הולכים אליו בחגים היה בבית ממול, זה לא הבית שעומד היום, זה היה בית קטן, וחג שבועות זה היה חג שמאוד אהבנו להגיע לבית הכנסת, כי בחצר היה עץ תות ענק שנהנינו לאכול מהפירות שלו בתור ילדים. אז שמי אברהם חיים, עברים אלי. במקצוע שלי האקדמי, אני כרונוביולוג, אני מתעסק בנושאים של סביבה, אבל כשאנחנו באים לדבר על סביבה, אז אנחנו יכולים לדבר על משתנים מרחביים, שפעם זה היה העיסוק שלי, עד שהבנתי שאנחנו יכולים לחקור ולהמשיך לחקור משתנים מרחביים, אבל כשאנחנו מסתכלים על גופם של צמחים או בעלי חיים, כל שעה ביום זה כבר לא, זה לא מה שהיה שעה קודם ולא מה שיהיה שעה לאחר מכן. הגוף שלנו פועל אחרת, הוא מתנהג אחרת, שלנו ושל בעלי חיים, אם זה בעונות שונות של השנה. ומתוך זה הגענו אל השעון הביולוגי, אל מחזוריות יומית. אני התחלתי בעונתיות להבין איך אותו בעל חיים מתנהג בצורה מסוימת בחורף ובצורה אחרת בקיץ, ואז הגענו במחקרים שהם היו, אני חושב בזמנו, די פורצי דרך. עסקתי באותם ימים בנושאים של טרמורגולציה והגעתי לשלושה חודשים לפינלנד, קיבלתי מענק ממחקר ממשרד החינוך הפיני ובאתי למעבדה שגם הם עשו דברים דומים, שמו יונים, אני עבדתי עם חרסמים, הם עבדו עם יונים, שמו יונים בחום, שמו יונים בקור. אמרתי להם, בואו במקום שנשים את היונים בקור או בחום, בואו נשים אותם ביום ארוך או ביום קצר. הסתכלו עליי משוגע, מה אורך היום יכול להשפיע על טרמורגולציה? והנה, אנחנו שמים אותם ביום ארוך ושמים אותם ביום קצר, ומתנהגים לגמרי אחרת. והמשכתי עם זה במחקרים ומחרסמים במסגרת הפוסט-דוקטורט שלי בדרום אפריקה. חזרתי ארצה, ואולי הניסוי הכי מעניין שערכתי, זה היה בחולד העיוור. חולד העיוור, חיה שכולם אמרו לי, חולד הוא עיוור. אמרתי, אבל איך הוא יודע להתרבות בחודש דצמבר? לא יודעים. סליחה? אבל החולד חי מתחת לאדמה, והוא עיוור. והעין שלו מכוסה, העין שלו מכוסה באור, עם פרווה. וגידלו אותו בחדר שיש בו אור 24 שעות, פלורוסנט. אז עוד לא הבנתי כמה זה רע. אבל כן הבנתי שבעל חיים שנמצא ב-24 שעות אור, יש עם זה בעיה. ולבדוק משתנים פיזיולוגיים, אני לא יודע אפילו מה הזמן. כי השעון הביולוגי שלו, כן ידענו, רץ מה שאנחנו קוראים חופשי, free running rhythm, אין לו ריתמוסים מוסדרים. ואז אמרו לי, אוקיי, תשמע, אנחנו יודעים שאתה אדם מטורף, אז נשים מה אתה רוצה. אז אמרתי, נשים אותם ביום ארוך או ביום קצר, אנחנו נתחיל ביום של 12 שעות, אור 12 שעות חושך, וחשפנו את החולדים לטמפרטורה של 5 מעלות. והחולדים שבאו מהר חרמון, שבאו מהגליל. 5 מעלות זה לא, זה משהו שבחורף יש, זה לא, יש גם פחות. הם פתאום נכנסים להיפותרמיה. וזה העלה אצלי את ה... או חיזק אצלי את ה... בעצם את הרעיון, שאולי ניקח את החולת ונשים אותו ביממה שיש בה 16 שעות חושך ו-8 שעות או ל-3 שבועות. עוד פעם, אמרו לי, זה מה שאתה רוצה, נעשה. והנה, עשינו את אותו ניסוי פשוט, שלקחת את החולת לחדר של 5 מעלות צלזיוס, והחולת עמיד לפור, אין שום בעיה. זאת אומרת שהעמידות לפור, או הרגישות לפור, או עמידות לחום, או רגישות לחום, היא בכלל לא תלויה בחשיפה לאור או לחום. אנחנו מגיעים לזה מוכנים. ממה אנחנו מגיעים לזה מוכנים? אנחנו מגיעים לזה מוכנים מלוח השנה שלנו, שהוא בעצם יושב על השעון הביולוגי. וזה הכניס אותי אל תוך המחקר, נטשתי מחקרים אחרים, זה בעצם מה שעניין אותי. עד ששאלנו את השאלה הבאה, השאלה הבאה הייתה, אנחנו חיים בעולם שכבר אין בו יום ולילה. ראש עיריית תל אביב מתפאר שזה עיר ללא הפסקה, 24 שעות, 7 ימים. חבר'ה, זה מצוין. למי? לבעלי העסקים. גם לעירייה, היא גובה ארנונה. אבל זה מצוין לבעלי העסקים. למי זה גרוע? זה גרוע לנו. עכשיו, במשך שנים לימדתי אקולוגיה, סביבה. בחיפה, באוניברסיטה, הקמנו חוג שנקרא ניהול משאבי טבע או סביבה, שהבנו שבעצם, עוד לפני שדיברו על קיימות, כפי שמדברים היום, סביבה היא גורם אחד. אבל אנחנו לא יכולים לדבר רק על סביבה, בלי לדבר על כלכלה וחברה. ואז אנחנו הגענו להבנה שקיימות ושילוב בין תחומים, זאת הדרך הנכונה לגשת לסביבה. לא אוכל לשכנע מקבלי החלטות שסביבה היא מעל לכלכלה ומעל לחברה. אבל אם אני אביא את הסביבה לאותה רמה של כלכלה וחברה, עשינו המון. ואני רואה את זה היום במאבק, אני אפילו לא קורא לזה מאבק, אין לנו את האמצעים להיאבק. ביישוב שאני חי בו הייתה הצבעה בקלפי ו85 אנשים הצביעו בעד תאומת לב ביישוב שלנו. למרות שהיה פיילוט. פיילוט, אם אני במדע מבין מה זה פיילוט, פיילוט זה בדיקה על מדגם קטן ולקחת, לסכם את התוצאות ולראות אם ממשיכים או לא. הם חשבו שפיילוט זה שלב א' של הפרויקט הגדול. רבותיי, מדינת ישראל עורכת היום על התושבים שלה את הניסוי הגדול ביותר שנערך במדינת ישראל. אחרי שגמרנו עם הסיגריות והבנו שיש נזקים, אחרי שגמרנו עם האסבסט, אנחנו מכניסים את אחד הגורמים הנוראים ביותר שישנם. כי אנחנו הולכים לשנות סדרי בראשית. וכשאני מדבר על טכנולוגיות, אז בעצם לטכנולוגיות שקשורות אל הזמן ושיבושים של השעון הביולוגי שלנו, הטכנולוגיות הן קשורות בצד אחד לתאורה, ובצד שני, הן קשורות למנוע סילון. אני לא הולך לדבר על המנוע סילון, אבל המנוע סילון מאפשר לנו להתגבר או לעבור מהר יותר קווי אורך מאשר הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו. ואם עזבנו את קליפורניה, שהשעון שלנו, או את החוף המערבי של ארצות הברית, שהשעון שלנו מכוון מכוונן על מעלת אורך מסוימת, שהשמש זורחת וחוקה ב-10 שעות הבדל בערך מארץ ישראל, כשאני חוזר ארצה אני נמצא בצרה צורה, ייקח לי בערך שבועיים להחזיר את השעון אל השעון הביולוגי שנמצא כאן. ויש לנו היום שעון ביולוגי שאין כבר ויכוח, גם הרפואה הכירה בו, למרות שהרבה חוקרים ברפואה ורופאים לא הכירו בשעון הביולוגי, הם דיברו על הומיאוסטזיס, כרונוביולוגיה זה נחמד, אבל לא ליישם את זה ברפואה זה לא כך נראה. היו מקומות שיישמו, אסור לי להגיד על כל הרפואה, אבל היו מקומות שיישמו, אבל החברה הרפואית כחברה, בזה שהעניקה פרס נובל לשלושה חוקרים שגילו את המנגנון המולקולרי של גנטי מולקולרי של השעון הביולוגי, הם בעצם פתחו, לעניות דעתי, תקופה חדשה גם במחקר הרפואי, שזה יגיע מהר מאוד לצורת טיפול. זה רק עניין של זמן. והרפואה העניקה פרס נובל לשלושת החוקרים אחרי שב-2013-2014 זה עשה לי אז די טראומה, שפרס נובל ניתן לשלושה פיזיקאים שפיתחו את תאומת הלד הלבנה על התרומה שלהם לסביבה. וברוב חוצפתי בעיתון מדעי מכובד, עמית שלי ואני כתבנו מאמר שתוקף את ההחלטה של הוועדה שנתנה את פרס הנובל. אין לי שום דבר נגד החוקרים, אני רק יכול לקנא בהם שהם קיבלו פרס נובל, אני לא, אבל אני מבקר את הוועדה שלא הבינה ולא בדקה על מה היא נותנת פרס נובל, היא עוד אומרת בשם הסביבה. אז רצו לחסוך ביצור CO2. יש כל כך הרבה בלופים בכל הצורה שבה התאורה הזאת נמכרת. הבעיה שלנו כאזרחים במדינה הזאת זה שהרבה חפרים הביאו קונטיינרים מלאים בתאורה שמחפשים את הדרך אל הבית שלכם, אל הבית שלי, אל המרחבים הציבוריים, איך אפשר למלא או איך אפשר לשווק את מה שיש בתוך הקונטיינרים. בתוך הקונטיינרים שישארו הם לא מזיקים, הם מזיקים ברגע שאנחנו מוציאים אותם החוצה. השעון הביולוגי שלנו יש לו שני תפקידים חשובים. אחד זה לתת לנו אינפורמציה על הזמן, בדיוק כמו שעון היד שיש לי כאן, והדבר השני זה לתת לנו את האפשרות או לגוף לתזמן את האירועים שלנו. אני יודע שכשידבר חצי שעה, אני צריך לתכנן את הזמן ולתזמן את הסיום ואת האירועים הבאים שלנו. השעון הביולוגי שלנו מכוונן בראש ובראשונה על ידי, כבעלי חיים יבשתיים, על ידי מחזורים של אור וחושך, והמחזורים האלה הם מאוד אמינים לאורך שנים באבולוציה, כנראה שהם לא השתנו, וכשאנחנו מסתכלים על צמחים, בעלי חיים, מיצורים חד-תאיים, הם, השעון הביולוגי שלהם מכוון למחזורים של אור וחושך. מה קרה בערך ב-150-160 שנים האחרונות? מה שיש לנו 150 שנים שיש לנו תאורה מלאכותית, נוסף לנו גורם נוסף שיכול לכוונן את השעון הביולוגי שלנו, וזה השעון החברתי. כמה מכם קמו הבוקר, יכול להיות שזה לא קהל טוב לשאול, אבל כשאני שואל בקהל של סטודנטים, כמה מכם קמו? כי הם התעוררו באופן טבעי בבוקר. רובם עם שעון מעורר. זאת אומרת, הכנסנו לתוך כיוון של השעון שלנו, הכנסנו גורמים חברתיים. אנחנו הולכים לישון לא בגלל שהשעון אומר לנו שאנחנו צריכים לישון, אלא בגלל שיש לנו דרכים לדחות את השינה, ואנחנו ישנים הרבה פחות ממה שישנו הקודמים לנו, הדורות הקודמים לנו. והבעיה שאני רואה זה איך אנחנו כחברה נצמדים אל אותם כלים הרסניים לשעון, שזה המסכים של הטלוויזיה, המסכים של המחשב, המסכים של הטאבלט, המסכים של הסמארטפון, שזה האמצעי שהחליף בעצם את הכל, זה החליף את השעון וזה החליף את הטלפון, זה החליף את המחשב וזה החליף את המחשבות וזה החליף כל דבר שאנחנו יכולים לחשוב עליו, אוקיי? זה גם החליף את השיח שפעם היה בין אדם. אנחנו שולחים וואטסאפ, לא... מה, אין לך וואטסאפ? לא, אין לי. למה אין לי וואטסאפ? מספיק השתעבדתי לאימייל, ואם פעם הייתי כותב מכתב, זה היה לוקח שבוע, דרך אגב, גם היום עם דואר ישראל, זה לוקח שבועיים, אבל... אז אנחנו מתקדמים לטכנולוגיה, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו גם צריכים לדעת לשים גבולות. ביקרתי את הבן הגדול שלי בארצות הברית, יש לי שני בנים שחיים בארצות הברית, והוא אמר לי, אבא, הייתי עם הילדים אצל הרופא, וסיפרתי לו שהם לא ישנים בלילה. אמרתי לו, למה היית אצל הרופא? היית יכול לדבר איתי. הוא אומר לי, תאמין לי, הוא נתן לי את אותו פתרון שאתה היית נותן לי. הוא אמר להם, מתי אתם רוצים שינחו לישון? הוא 8:30. תן להם ב7:30 כדור של מלטונין, או ב8. ב8:30 כבר ישנו. אז למה? כי את המלטונין הם לא מייצרים. כי מהבוקר עד הערב הם יושבים מול המחשב ומול הטאבלט. והכל הולך דרך הכל, קוראים בטאבלט. זה הרס, הרס רוחני והרס בריאותי. אבל זה עסק. והמייצרים של הטאבלט, והמייצרים של מסכי הטלוויזיה, והיצרנים של המחשבים, אני יכול לתת להם קרדיט אחד, הם עוקבים אחרי מה שאנחנו עושים. אתם בטלפון, בסמארטפון, יש היום סינון של אור כחול. הם לא היינו חוקרים את זה, לעולם הם לא היו עולים עם זה, אבל הם עכשיו באים ואומרים, אנחנו מוכרים לכם מוצר יותר איכותי. אותו דבר במחשב. המחשב יודע, יש תוכנות שהן built in בתוך המחשב, HP עושה את זה, משנים את עוצמת התאורה של המסך וגם משנים את הצבע של המסך, שמנסים להפחית את האור הכחול. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם למה יש כאן, אל תסתכלו על מה שרץ, כי אם תסתכלו על השקף שאני מראה לכם כאן, אנחנו רואים כאן את השעון הביולוגי. השעון הביולוגי מקבל את האינפורמציה מהעין. אבל האינפורמציה שמגיעה לו מהעין היא לא מהקנים והמדוחים. תכף נראה את המבנה של הרשתית. אלא הם מתאים מיוחדים שהם רגישים לאור כחול. הם רגישים לאורכי גל קצרים. אור כחול שמגיע אל השעון הביולוגי ומשם אל הבלוטה האצטובלית, הוא בעצם מביא לעצירה או דיכוי בייצור של מלטונין. מלטונין זה הורמון החושך. רמות גבוהות של מלטונין בזרם הדם אומרות לתאים, לרקמות, לאיברים, עכשיו לילה. רמות נמוכות אומרות עכשיו יום. Okay, רמות נמוכות של מלטונין אומרות עכשיו יום. רמות גבוהות של מלטונין, שאין אור כחול בסביבה, אומרות עכשיו יום. לא, עכשיו, לילה רמות גבוהות של מלטונין, יום רמות נמוכות. הרפואה כן הכירה את הסיפור של האור הכחול. למה? כי בארצות הצפון אם זה בארצות הברית, קנדה, בסקנדינביות, בצפון מערב אירופה, התופעה של דיכאון עונתי מוכרת. אנשים קמים ביום חורף, לא יכולים ללכת לעבודה, והנה הפתרון זה לשבת מול מסך של אור כחול או סוללה של מנורות פלורסן ולקרוא את העיתון מול זה. אחרי שעה חיוך חוזר לפנים, הם מבסוטים. למה? הפסיקו את יצור המלטונין. למזלנו אנחנו חיים באזור גיאוגרפי אחר, האזור הכי טוב לחיות בו זה האזור הים תיכוני, אין בו את הקיצוניות ואת השיגונות הסביבתיים, הטבעיים, שיש במקומות אחרים. מהשעון הביולוגי, השעון הביולוגי, התפקיד העיקרי שלו, זה מנצח על תזמורת של כל הריתמוסים אצלנו בגוף. ואם הפעילות שלו משתבשת, זה למשל מה שקורה, שאנחנו נחשפים לאור לא בזמן הנכון, או אנחנו טסנו טיסה טרנס-אטלנטית או מחוף המערבי של ארצות הברית אלינו, השעון הביולוגי, הכוונון שלו משתבש, ובעצם הניצוח שלו על כל התזמורת של ריתמוסים נפגעת. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא ירצה לשבת ולשמוע קונצרט כשהמנצח לא יודע לנצח על התזמורת. אם הוא לא יכניס את הכלים המתאימים בזמן הנכון, אנחנו נקום ונלך, אוקיי? כי אנחנו נשמע כל מיני זיופים וכל מיני צלילים לא במקום הנכון. אותו דבר השעון הביולוגי. השעון הביולוגי מנצח על התזמורת של כל הריתמוסים. ואם ריתמוס א' צריך להיות לפני ריתמוס ב', אם הוא יבוא אחריו, המערכת משתבשת. וזה מה שאנחנו חווים בצ'קלי, וזה מה שאנחנו חווים בהפרעות של אור. בלילה, כשבלילה היה צריך להיות חשוך. יש לנו כאן את הריתמוסים של הרקמות והתאים, אתם רואים אותם פה למטה. אוקיי? יש לכם איברים שונים. מה שקרה זה שהמהתה אנחנו התפתחנו מיצורים חד-תאיים, מישהו היה צריך להשתלט על כל התאים ולהגיד להם מתי לפעול, כן? להכניס אותם לפעילות. זה המבנה של הרשתית. הרפואה, רופאי העיניים, מתעסקים עם הקנים והמדוחים. למה? כי הקנים והמדוחים הם אותם פוטורצפטורים שמאפשרים לנו להבחין בצורה וצבע. אבל לעין שלנו יש תפקיד דואלי. יש לה בעצם לעין שני תפקידים. התפקיד הראשון זה לא לראות צורה וצבע, אלא לראות אם יש אור, או לדעת אם יש אור או חושך. ואם אני חוזר אל הפסוקים הראשונים של ספר בראשית, מה כתוב שם? בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ טוב ובואו, וחושך על פני תהום. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. האור זה הפרעה לחושך. כן? המצב של חושך, כנראה הוא היה מצב של לפני אור, אבל בואו נעזוב את השלב הזה, זה הרבה שנים. אבל מה היצירה הראשונה? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, נכון? איך קוראים לאור? יום. איך קוראים לחושך? לילה. אין עדיין לא שמש, לא כוכבים, אנחנו לא מדברים לא על צורות, לא על צבע, זה רק ביום הרביעי. מעניין שכבר מי שכתב את מה שכתב, הבין שיש כאן שתי תופעות שונות שנקלטות על ידי העין, אבל הן נקלטות כנראה על ידי איברים או חלקים שונים. רבותיי, העבודה מהמחקר שערכנו על החולת, הוא פתח פתח מאוד חשוב. למה? כי בעצם שסיכמנו את המחקר אמרנו שהעין של החולה בעצם מרמזת על זה שלעין יש יותר תפקיד, יותר תפקידים מאשר לראות צורה וצבע. ואז באו למי שיש כסף ויכול לערוך את המחקרים האלה וערך אותם, והוא יראה שבעצם מה שאנחנו רואים כאן והתייחסנו לזה כאל גנגליונים, שזה ממסרים עצביים, התייחסנו לזה כממסר. פתאום מגלים שאלה פוטורצפטורים. אבל הם פוטורצפטורים למה? הם פוטורצפטורים שיכולים לקלוט אם יש אור באורך גל כחול או אין אור באורך גל כחול. הרגישות שלהם היא לאורך הגל הכחול, שהוא אורך הגל הדומיננטי. והוא אורך הגל הדומיננטי בשעות היום. כן? בשעות היום אורך הגל הדומיננטי הוא כחול. לכן, אם אנחנו באים עם תאורה שהיא עשירה באור כחול, וזה בדיוק מה שקרה עם התאורה החסכונית, ויסלח לי, דוקטור עוזי לנדאו, שהוא דוקטור, והחברים מוועדת הכלכלה, שכולם ידעו, כולם קיבלו את האינפורמציה, שהלכו והוציאו בחוק את תאורת הלט, והכניסו את התאורה החסכונית בכספי משלם המיסים, בלי לשאול אותי. כשניסיתי לברר, אז אמרו לי, אתה אנטי-סביבתי. למה אני אנטי-סביבתי? כי אנחנו יוצרים כמויות גדולות של CO2. לא סיפרתם לאנשים. ואנחנו חוסכים באנרגיה. חברת החשמל יודעת לייצר חשמל בזרם חילופי. נכון? על מה תאורת הלט פועלת? יפה, אז אתה צריך טרנספורמטור, להעביר את הזרם הישיר לזרם החילופי. אבל אתה, אם אתה עושה את זה, אתה מבזבז, או אנרגיה נפלטת בצורת חום ולא בצורת אור. היא לא נפלטת בדיודה, אבל היא נפלטת בטרנספורמטור, או בדרייברים, איך שהם קוראים לזה בשפה שלהם. עכשיו, פתאום כל משווקי האור הפכו להיות מומחים, כל היבואנים הפכו להיות מומחים לתאורה, מילאו לנו את החיים בכמויות אדירות של אור. כל נקודה של תאורה זה כסף. כסף שמתחיל מהמהנדס חשמל שקיבל, או הארכיטקט, מי שהתקין את התאורה, ולאורך זמן אנחנו גם מבטיחים אספקה של תאורה. הדרייברים, מה עשו להם? לחסוך. הוציאו אותם. אתם יודעים מה קורה? תאורת הלט שאנחנו מקבלים היא לא רציפה. אנחנו מקבלים פולסים של אור. העיניים שלנו לא מזהות את זה. מי שמזהה את זה, זה המוח. אוקיי? אחר כך אנחנו שואלים, מה יש בעיות, קשב, ריכוז. אותי, אנחנו נמצאים מהשלב של עוברים. כי האמא קולטת את כל ההפרעות האלה, ו... זה יעבור אל הילדים בדרך שהיא לא דרך של הגנטיקה שאנחנו מכירים, אלא התחום החדש. ואני מעריך שבגלל מדעי הסביבה, ובגלל כמויות האור הגדולות שאנחנו חיים, זה דבר שהולך לתפוס, זה התחום של אפיגנטיקה. אז אם ככה, יש לנו את העין, זה, אנחנו קוראים לזה בשפה מקצועית, imaging forming photoreceptors, זה ה-non-imaging photoreceptor. ה-non-imaging photoreceptor מחוברים אל השעון הביולוגי. אוקיי? כאן יש לנו את הדוגמאות של אורכי הגל. אנחנו לא רוצים את אורכי הגל האלה בלילה. זה ביום. בלילה תנו לנו את הכתום ואת האדום בעוצמות נמוכות. האדום אנחנו גם צריכים ביום. שנצא לשמש יש את האדום. אבל גם בתאורת הלד, אתם רואים שיש לנו כאן לד אדום, ופה מאחוריי יש איזה לד נוראי כחול. זו לא תאורה טבעית. כשרוצים לעשות, היום דרך אגב, במערכת החינוך, אותם חבר'ה עם המחולות, יש להם המון כסף. הם הולכים לשכנע את התאורה בכיתות להעביר לתאורת לד, שהמחשב יוכל לשחק ולעשות את הקומבינציה הנכונה של התאורות. אני לא הבאתי כאן איתי את המחקר, יש מחקרים שמראים שכשאתה מסתכל אל תוך נורת לד, זה גורם לך בסוף היום לעיוורון. אוקיי?
האנשים
שידעו
את החוק בישראל ידעו את
הנזקים? ידעו, עוזי לנדאו קיבל ממני מכתב, עוזי לנדאו זה אדם מושחת, אוקיי?
למה לא? למה להגיד את זה?
אני אומר את זה, שהתבע אותי למשפט, אינני פוחד. סליחה, אופיר פינס, שהיה יושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה, לא נתן להעביר את חוק, את החוק שאסתרינה טרקמן, זוכרים שם כזה? מאיזה מפלגה הייתה? מהמפלגה של עוזי לנדאו, אוקיי? אלכס מילר, הוא לא נתן להם להעביר. הוא אמר, אני רוצה שתראו לי מחקרים שהמטורף הזה שכתב לי את המכתב, טועה. לא הצליח. ואז הם עשו את הטריק הכי, הכי מנובל שאפשר לעשות. לקחת את זה לוועדת הכלכלה של הכנסת. מה ועדת הכלכלה של הכנסת מביאה, מבינה בסיור שניים? היא כן מבינה בכסף. ואנחנו מדברים על כסף, לא על שום דבר אחר. אז כאן יש לנו את המסלול שהולך מהרשתית של העין אל השעון הביולוגי, מהשעון הביולוגי במסלול עצבי שעוזב את מערכת העצבים המרכזית לגנגליון וחוזר חזרה אל הבלוטה האינסטרובלית. אם אין לנו אור כחול בסביבה, מה שאנחנו רואים כאן, הסרוטונין שמצטבר אצלנו בתאים של הבלוטה האצטובלית במשך שעות היום, הופך להיות מלטונין בשני שלבים. נכניס לכאן אור כחול בעוצמה נמוכה של, אז אנחנו היום יודעים שחמישה לוקס של אור כחול, זה כלום, אוקיי? זה כלום. כבר פוגע ביצור של המלטונין. עכשיו, תחשבו לרגע על יצרני המכוניות, אוקיי? איך נראה לוח השעונים והמכוונים שלנו היום? איזה אור יש שם? כחול, נכון? עכשיו, זה מצוין לנהג שהוא נוהג. אתם יודעים למה? זה ישמור אותו ערני. אבל אתם יודעים מה זה עושה לו ביום שלמחרת? אתם יודעים שזה מונע ממנו את השינה הטובה בלילה? מחקרים ביפן מראים שהחשיפה לאור הכחול הזה היא מאוד מסוכנת. היא פוגעת בשינה, ולמשל אחת התוצאות זה דיכאון מג'ורי. אחת התוצאות של פגיעות כאלה זה השמנה, אוקיי? ההתייחסות שלנו, מה זה אור קטן? איך שי אמר? מה, לא נשים אור קטן? רבותיי, אפשר, אבל אל תשימו מנורת לד. תשימו מנורה שהיא לא מזיקה אל הבריאות, שאין בה כחול, אוקיי? עכשיו, יש לנו כאן...
איזה מנורה זאת הרגילות עלה?
דקה, אנחנו נגיע. יש לנו כאן את מה שקורה בשעות היום, וכבר מאותתים לי שאני צריך לסיים, זו המולקולה של מלטונין, יש לנו כאן כמה מהמנגנונים, או המערכות בגוף שמלטונין מעורב בו, רבייה, יש לנו כל מיני בעיות היום בחברה של רבייה, שאנחנו פותרים אותם על ידי רבייה חוץ גופנית. אבל יכול להיות שהם יכולים לפתור אותם בדרך טבעית והרבה יותר טובה, עם פחות טיפולים. אבל שוב, טיפולים זה עניין של כסף. הכלכלה גוברת על כל דבר. מטאבוליזם ותרמורגולציה, אפילו בעיות של קרישת דם, הפעילות של הלב, כל זה מותנה, או מלטונין מעורב, מלטונין מעורב במערכת החיסונית. הרבה מהתחלואה שאנחנו רואים, זה בעצם נובע מזה שהמערכת החיסונית לא פועלת כמו שצריך. אם מערכת החיסונית בחורף הייתה פועלת כמו שצריך, יש להניח שאולי לא היינו צריכים לקחת חיסונים לשפעת. אולי, לא יודע. אבל יש למערכת, למלטונין, יש שלושה תפקידים מאוד חשובים. שניים הם בעצם יכולים להיות קשורים אחד לשני. הוא אנטי-אוקסידנט מאוד חשוב, שהוא גם בעצם אנטי-אייג'ינג, הוא מונע הזדקנות. אחת התיאוריות של הזדקנות זה שתאים צוברים את האוקסידנטים. דרך אגב, זה קורה לנו בתאי הרשתית. זה מה שיגרום בסופו של דבר לפגיעה ברשתית, זה שהעוצמה החזקה הזאת של תנועת הלב, היא מביאה לכך שיש הצטברות של אוקסידנטים, העין מייצרת, הרשתית מייצרת מלטונין, אבל היא לא תספיק לייצר את המלטונין, לסלק את אותם אנטי-אוקסידנטים, את אותם אוקסידנטים, ואז התאים נפגעים. אבל תשימו לב לשורה האחרונה, מלטונין הוא הורמון מאוד חשוב למניעה של סרטן שד, ובנשים ובגברים, יודעים שזו מחלה שמופיעה גם בגברים, זה היה באחוזים נמוכים, אחוזים הולכים ועולים, וסרטן שד, שזה אחד הסרטנים, לא עלינו, שהם הבעייתיים והשכיחים, אני תכף אראה לכם שקף, המתפתח בין 10-15 שנים. הרפואה של היום, מתי היא יודעת לזהות סרטן שד? מה?
כשרואים אותו.
כשרואים אותו איפה? בממוגרפיה, נכון? אוקיי. אבל הממוגרפיה זה כבר מאוחר, כי הוא כבר ישנו. אם היינו יכולים למצוא שיטות, ביומרקרים שאומרים לנו יש סיכון גבוה לכך שתפתחי סרטן שד או לגבר תפתח סרטן של הבלוטה ההרמונית, בוא ננסה למנוע את ההתפתחות, למערכת הבריאות אין כאן עניין בזה, לצערי הרב. Okay. יש לנו כאן, אני מתאר לעצמי שאתם מכירים את זה, את השינוי בגלים, באורכי הגל הדומיננטיים, ביום זה אורכי גל קצרים. יש לנו כאן מה, איזה פעולות שונות או פעילויות שונות מתרחשות בגוף בשעות השונות. שעות אחר הצהריים, הדמדומים, יש לנו שמיים אדומים, אלתרמן כתב על זה שיר נהדר, ערב עירוני. שקיעה ורודה בין הגגות, אספלט כחול מלמטה, אלה השעות שבהן מערכת העצבים הסימפטית שלנו מגיעה לשיא הפעילות שלנו, ואלה השעות שבהן ספורטאים שוברים שיאים, אלה השעות שבהן צריך לערוך משחקי הכדורגל, אלה השעות שבהן הגוף שלנו בשיא הפעילות שלו.
איזה שעות?
של אחר הצהריים, של הדמדומים. שהשמיים הם אדומים, כן? אני כבר. אלה התאורות ש... זה שי שלח לי את השקף הזה. זה התאורות שאם תסתכלו מה קורה ב-LED, יש לנו את הגל הדומיננטי הכחול, בדיוק כמו יום. אנחנו מבלבלים את המחזוריות שלנו, ו... אנחנו מדכאים את יצור המלטונין שלא ייתן לנו את כל השירותים של החושך שאנחנו מקבלים חינם, או לא צריכים לעשות שום דבר. Okay? אותו דבר הנורות הפלורסנטיות, גם הן רעות. יש כאן מנורה אחת שהיא חסרה לי, וזו מנורת הפחם להט, שמייבאים אותה, אז גם כן כבר התחילו להבין היצרנים ש... מתחיל טרנד חדש, מי שהולך לתערוכות של תאורה, מדי פעם מזמינים אותי לדבר, ואני מדבר כמו שאני מדבר כאן, הם חושבים שאני אגיד שזה טוב, אני אומר בדיוק מה שאני חושב, ואני מסתכל בתערוכה ואני רואה כמה שיותר ויותר תאורת פחם נכנסת לשוק. אבל צריך לזהר שלא תהיה מזוהמת. זה החוק שעל פיו אנחנו חיים, שוועדת הכלכלה של הכנסת קיבלה. איתן כבל גם לא מתאים מזה. אז כאן אנחנו רואים רמות שונות של דיכוי, מלטונין על ידי תאורות שונות, LED לבן, שהוא מכיל כחול בתוכו, זאת התאורה הגרועה ביותר שאנחנו יכולים להשתמש בה, כי היא מדכאת מלטונין פי 5.4 מתאורת הנלג, שאותה שממנה אנחנו מבקשים להיפטר. אני מכיר דרך אחת לחיסכון באנרגיה, זה להשתמש במה שפחות. כי אם אנחנו מורידים ואנחנו אומרים שאנחנו חוסכים באנרגיה, יש אפקט של ריבאונד, ואנחנו מקפיצים את השימוש בתאורה ומעלים את הזיהום של אור. שוב, מוכרים לנו היום לד צהוב ואומרים לנו זה לד בדוק. מה זה בדוק? אתם רואים את הפיק הזה? באיזה אורך גל? של 450-500 ננומטר, זה הכחול. ואנחנו בדקנו את זה במעבדה, כמו לד לבן, אפילו אולי יותר גרוע. כך נראה מפרץ חיפה בלילה. ראש העיר של חיפה מאוד מודאג מהזיהום ביום, הוא לא מודאג מהזיהום בלילה, כי הוא רוצה להיות דומה לתל אביב. רבותיי, זה לא נתונים שאני אספתי, זה הנתונים שנאספו על ידי משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי, ואתם רואים, יש כאן תופעה מדאיגה. העלייה במקרים של סרטן שד ל-100,000 על פי הגילאים, אוקיי? רואים, ה-C זה בזמן שהנשים עוברות את התהליך של מנופאוזה, הבלוטה הצלובלית אז מפסיקה כמעט לייצר מלטונין, אבל הדבר שמדאיג עוד יותר זה פה. מחלת הסרטן שד, כשאני הייתי נער, זו הייתה מחלה של אימהות שהן היו יותר מבוגרות. היום זו מחלה שמופיעה אצל בחורות עוד 24-23. אם הם שרדו. אני רק רוצה להראות לכם דבר אחד. יש לנו פה השוואה בין תאורות שונות. שי, עוד שני שקפים. יש לנו כאן שתי תאורות שונות. יש לנו תנועת הלהט ויש לנו את תנועת ה-LED. יש לנו מודל שאנחנו עובדים על פיו, אנחנו לוקחים עכברות, אנחנו מזריקים לעכברות מתחת לאור תאים של סרטן שד בכמות נדיבה, ואנחנו מאירים עליהם בצורות תאורה שונות. שוב, אני יכול להגיד לכם שיש לנו בעיה קשה מאוד. לא מוכנים לתמוך במחקר שמוביל למניעה. לא מעניין. לא מעניין. נכון, אבל עכשיו תחשבי רגע, כמה השקיעו על מחקר גנטי של סרטן שד, ואנחנו יכולים להסביר בעזרת גנטיקה 8%. אוקיי? אז מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מזריגים את תאי הסרטן ואנחנו בודקים, יש לנו כאן לד, תראו אחרי 25 ימים, יש לנו כאן תאורת להט, שוב, התאים נמצאים שם, אבל כשאנחנו מוסיפים מלטונין לשתי הקבוצות, אתם רואים את הקווים התחתונים. עכשיו, כשאנחנו לוקחים כאן יש לנו דיכוי של ייצור מלטונין על ידי שתי צורות של תאורה מול ביקורת. הגרף שיש לנו כאן למעלה זה שהעכברות נמצאות בחושך בלילה. אם נמצאות תחת תאורה של נורת להט, זה להסביר את התוצאות שראינו קודם. עדיין יש ייצור של מלטונין. איפה הייצור מדוכא? תחת תאורת ה-LED. הגרף הזה מראה לנו שבנורת להט, כשאנחנו מוסיפים מלטונין, אין גם גרורות, והתמותה נגרמת מגרורות. זה הדבר האחרון, ובזה אני אסיים. במשך שנים חקרנו מוטציות גנטיות, ויש לנו את הברקה 1 וברקה 2, מידע חשוב ביותר. אבל היום אנחנו מבינים שביחסים שבין סביבה ובין בעלי חיים או בני אדם, או בין סביבה ובין אורגניזם, אנחנו נולדים עם האינפורמציה שקיבלנו, מה מתנה מההורים, יכולה להיות טובה יותר, יכולה להיות טובה פחות, זה מה יש. אפשר, יש היום ג'ין תרפי, יש דברים הרבה יותר פשוטים. אותם סלילים של DNA עטופים במעטפות היסטוניים, והמעטפות האלה עוברות שינויים. והן עוברות שינויים שהשינויים האלה הם רוורסיבליים. זאת אומרת, אם תלכו לכפר הנופש החשוך ותשבו שם שלושה שבועות, תתקנו חלק מהנזקים שנוצרו. אנחנו לא יודעים להגיד עוד כמה זמן וכמה צריך, אבל ברגע שזה רוורסיבלי, יש דרך לגמרי אחרת, או צורת חשיבה לגמרי אחרת, של איך אפשר לטפל בדברים. תשימו לב למה שאנחנו רואים כאן, אם זה ה-DNA, אלה המטפות של ה-DNA, והתהליך הבסיסי ביותר שאנחנו יכולים למדוד ולהעריך את שיעור ההתפתחות שלה, או השינויים שחלים, זה השינויים בכמות המטילת, זאת אומרת, כמות קבוצות המטיל שנמצאות על המעטפות. כשאנחנו לוקחים את האחברות, את ה-DNA, מחברות שנחשפו לאור, וב-DNA אנחנו רואים שיש להם היפומטילציה, קבוצות המטיל בורחות. כשאנחנו מוסיפים את המלטונין, אתם רואים שזה חוזר פחות או יותר לרמות נורמליות. לכן יש כאן הרבה אפשרויות של טיפול ותיקון בעזרת האור. אם אנחנו נמצאים בחושך, אנחנו לוקחים מלטונין, כן? אתה מסכים שאני אראה את זה עוד?
זהו.
זה חשיפה למסך כחול. שכל אחד מאיתנו שעובד במחשב בלילה ולא מוגן, אוקיי? לא מוגן, לא מגן על העיניים מפני קרינה כחולה, אתם יכולים לראות שאנחנו יכולים למדוד את טמפרטורת הגוף בלילה, וזה פעולה מאוד פשוטה. מי שיושב מול מסך כחול ויצור המלטונין שלו מדוכא, הוא לא מוריד את טמפרטורת הגוף. זה הצבע הכחול. גרף של הצבע הכחול שאתם רואים כאן. יש לנו כאן את הגרף האדום והכתום, אלה עוצמות שונות, העוצמות לא משנות. מה שמשנה זה אורך הגל. אורך הגל האדום או האדום, בעוצמה חלשה או חזקה, לא מביא לדיכוי מלטונין, וטמפרטורת הגוף יורדת גם כשנחשפנו למחשב. זה מחקר שנערך על בני אדם במעבדת שינה, אוקיי? הבעיה זה למחרת בבוקר, איך אנחנו מחוישנוניים או ערניים. אז תודה רבה.
טוב, נכון, אנחנו ישנוניים. אנחנו נכנסים בתניעת האוטו שלנו, ואנחנו גורמים לתאונה ואנחנו לא מבינים למה.
תודה רבה לאברהם עליהם. אין מקום לשאלות?
אין מה לעבודה שאתה עושה.
שאלות?